האינטרס הלאומי עם יוחנן פלסנר ומיכאל האוזר טוב.
אני רוצה להקריא לכם ציוץ שתפס את תשומת ליבי אתמול. הוא הולך ככה: אזרח, זאב ארליך, זה אותו אדם בן 71 שנהרג בלבנון, חוקר ארץ ישראל שנהרג באתר ארכיאולוגי, אומר הציוץ: אזרח שאינו בשירות מילואים פעיל ונכנס שלא ברשות ובסמכות לשטח מדינת אויב מוגדר כחלל באותו היום, אבל קצין שכן היה בשירות וסבל מפוסט טראומה בעקבות שירותו עד שיתאבד, משפחתו צריכה להילחם במערכת עד כלות כדי שיכירו בו כחלל עולם הפוך. אסף דגן שם קץ לחייו, כאמור סבל מפוסט טראומה, ומשפחתו באמת נלחמת כרגע בבגץ כדי שצהל יכיר בו כחלל וכדי שיהיה אפשר להביא אותו לקבורה צבאית. ואנחנו רוצים לדבר עם אחותו, ענבל דגן. שלום ענבל.
שלום מיכאל. שלום.
תני לי רגע איזשהו תקציר ככה שנוכל לעשות ישור קו, איפה בדיוק עומד המאבק שלכם?
מבחינת ישור קו, ההחלטה להכיר באסף כחלל צה"ל ולהעניק לו קבורה צבאית מונחת על שולחנו ברגע זה של ראש אכ"א הנכנס דודו בר קליפה, על שולחנו של שר הביטחון ישראל כץ, שהם יכולים לקבל החלטה בכל רגע נתון לאשר את המקרה הזה, במיוחד לאור ההחלטה שראינו שראש אכ"א קיבל אתמול לגבי זאב ארליך זכרו לברכה תוך כמה שעות. וביום שני יש לנו אנחנו הגשנו עתירה לבגץ אחרי שמעל חודש ימים אנחנו לא מצליחים לקבל תשובות מהצבא והסף לא נקבר. הדיון בבגץ מתקיים ביום שני בבוקר.
אני רוצה ענבל, בדרך כלל נמנעים מלספר על אנשים ששמו קץ לחייהם, ואני חושב שיש תפיסות עדכניות שלהפך, שאומרות שלא צריך לחשוש מחיקויים, אלא להפך להציף את הדברים כדי לאפשר לאנשים בעצם לדעת מתי צריך לקבל עזרה. את רוצה לספר, לשתף אותנו כמובן רק במה שאת רוצה מהסיפור של אחיך, של אסף, איך הוא החליט לשים קץ לחייו?
בוודאי. הסיפור של אסף צריך להיות בקונטקסט, זה בקונטקסט של אנשים שהשירות הצבאי שלהם, אסף שירת 20 שנה מחייו מגיל 18 ועד יום אותו בגיל 38, התחיל כקצין קרבי בצנחנים ורק בגיל 21 יצא לקורס טייס והמשיך לשרת אותנו כ-15 שנה כנווט קרב, ובסוף השירות שלו ביחידה מסווגת מאוד של חיל האוויר בקריה שאחראית על כל מה שאנחנו רואים שחיל האוויר עושה במהלך חרבות ברזל. והשירות שלו הוא מתחילתו ועד סופו מסווג ביותר. אנחנו לא, אני רק יכולה לשער איזה דברים מבצעיים. אסף לקח חלק בכל המלחמות והמבצעים שהיו בצהל ב-20 שנה האחרונות, והוא לקח איתו את סודות המדינה לקבר, וכשאני אומרת קבר, אני אומרת את זה כשעוד אין לו
לא
קבר.
כן.
הוא עוד לא נקבע, הוא כבר חודש במקרר ברמב״ם.
כן.
בארבע שנים האחרונות, אני רוצה לספר על הפוסט טראומה של אסף.
כן.
בארבע שנים האחרונות אנחנו מתחילים לראות אסף אחר, אנחנו מתחילים לראות שינוי וכמילה שקורית באופן הדרגתי בארבע שנים האחרונות. פתאום אסף מתחיל להתבוד מבן אדם שמוקף בחברים וחברות ומסתער על החיים, הוא מתחיל להראות תסמינים מובהקים של פוסט טראומה, מתחיל להתבודד, מתנתק מחברים, ממשפחה, לא עונה לטלפון, לא עונה להודעות, לא מגיע בחגים. אנחנו אחים תאומים, חשוב להגיד את זה, אנחנו שלישייה, הוא לא מגיע ביום ההולדת המשותף שלנו. ובמקביל לזה אנחנו מתחילים לקבל עדויות גם מהשירות שלו. אסף לא יכול לשאת אורות חזקים, רעשים,
סימנים מאוד מאוד בעצם ברורים לפוסט טראומה. אני חושב, אינבל, אנחנו פשוט באמת זמננו נורא קצר, אבל אני באמת חושב שיש חשיבות נורא גדולה לזה שסיפרת את הדבר הזה, כי נוהגים שלא לספר ושלא לשתף, למרות שזה חשוב, למרות שזה יכול להיות בכל מקום ולכולם, ולכן זה נורא חשוב שנהיה קשובים לזה. אני רוצה ממש להודות לך, תודה רבה רבה, אינבל דגן, לזכרו של אסף דגן.
אני רוצה רק לסיום לבקש מראש אכ"א דודו בר כליפה ומשר הביטחון ישראל כץ,
ברור.
לעשות
חייבים,
חסד לאסף,
חייבים, חייבים, חייבים.
ולהודרות על הקבורה הצבאית שלו עוד
חייבים.
היום.
חייבים. אינבל, תודה רבה לך.
תודה, מיכאל.
תודה, להתראות.